שלום לכולם. פרשת בו. פרשת בו זו פרשה רבה מאוד בעניינים. זאת אומרת, מאוד מסובך להעביר שיעור על פרשת השבוע, כי יש בה כמה חלקים. בחלק הראשון אנחנו נמצאים עדיין בתוך הפנייה למצרים. מכת הארבה ומכת החושך. בחלק האמצעי אנחנו בחלק הבא אנחנו פוגשים פרשייה ארוכה של קורבן פסח, שהוא סוד גדול מאוד. בחלק הבא אנחנו פוגשים בסיפור הדרמטי של יציאת מצרים. ובחלק הרביעי והאחרון אנחנו שומעים על שתי פרשיות התפילין. הקדש לי והיה כאביאך. והשאלה, על מה נדבר? תשובה, על כל הפרשה. איך יכול להיות? כי אני רוצה להתמקד במילה אחת הפרשה שעוברת מקצה אל קצה בפרשה, והמשמעות שלה משתנה. והמילה היא אות. עכשיו את הבית, לא. המילה היא אות. והשיעור הזה אפשר להגדיר אותו כמין שיעור חדש אצלי, והוא שיעור לא רגיל אצלי, כי הוא שיעור קצת דרשני. אני בעצם דורש פה דרשה שהיא בעיניי מחוברת לפנימיות הדברים, ויכול להיות שזה לא נמצא חן בעיניכם. אבל אולי כן, אז לכן אני אשתדל לדרוש בפניכם את הדרשה הבאה. אנחנו נתמקד לפני הכל במצוות התפילין. פשוט מדהים שאנחנו מניחים כל יום תפילין, זה כזה דבר גדול, זה יופי זה. ומה כתוב בתפילין, בפסוקים פה? כתוב, והיה לך לאות על ידך. לפני כן כתוב שצריך לזכור את יציאת מצרים. זכור את היום הזה אשר יצאתם מצרים. ולכן, והיה לך, זה כנראה כל הזיכרונות האלה, כל הדברים האלה. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. כי ביד חזקה הוציאך השם מצרים. אפשר גם לקרוא, מי שרוצה להתעמק בפשט, יכול להגיד, והיה לך, מה? זה שביד חזקה הוציאך השם מצרים, לאות על ידך, לא משנה. היה לך התוכן המסוים שקשור לפה, יהיה לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. לא בכל מקום, כשהתורה אומרת מצווה, היא גם כותבת, מה ייוולד ממנה? לשם מה המצווה? כן? וכאן כתוב. כתוב שתשים את הדברים לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך, למען, כדי, וכדי זה לא רק סיבה ונימוק, זה גם מה התוצאה של זה. אם, כן תזכרו, המיטוי למען איננו רק סיבה, כמו מדוע עושים את זה, אלא זה גם התוצאה. כן? עושים את זה, ואז מתוך שעושים את זה, כך קורה. למען תהיה תורת השם בפיך. כלומר, אם תיקח את הדברים והם יהיו לאות על היד שלך, בסוף תורת השם תהיה בפיך. מה פירוש תורת השם תהיה בפיך? מה פירוש בפיך? כן, כתוב בספר דברים, כי קרוב אליך הדבר מאוד. איפה הוא נמצא? הוא קרוב אליך מאוד, איפה הוא נמצא? בפיך. הוא בלבבך. בפיך זה בתוכך. כלומר, למען תהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת, אתה צריך כאילו לאכול את תורת השם. מה שמים בתוך הפה? אוכל. אתה צריך לאכול את התורה. אתה צריך שהתורה תהיה נאכלת בפיך. איך אני יודע שזה הפשט? כי יש כאן דרשה הלכתית של חז"ל. על מה כותבים את התפילין? וממה עושים את הבתים של התפילין? אמרו חז"ל, מאור בהמה טהורה, שנאמר, למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר לפיך. כלומר, כשם שצריך להקפיד לאכול אוכל כשר, ורק אוכל כשר מכניסים לפה, הרי כתוב כאן שהתפילין יהיו לאות על ידך כדי שתורת השם תהיה בפיך. זאת אומרת שכאילו אומרים לך, אתה צריך לאכול את התורה, שהתורה נמצא בתוך התפילין. לכן התפילין צריכים להיות ממאכל כשר. לכן התפילין צריכים להיות מאור בהמה טהורה ולא מאור בהמה טמאה. זאת אומרת שכאילו התפילין זה התורה. התפילין זה התורה? התפילין זה, התורה זה ספר תורה ארוך, יש בה המון דברים. כן, בסדר. יש מה שנקרא מיניאטורה. זאת אומרת, לוקחים, זה כמו פעם אחת, יש כזה מעשי אומנים שמציירים את כל מגילת שיר השירים על ביצה. לא יודע אם זה מותר בכלל, אבל זה כזה חפץ של אומנות. בסדר? אז אותו דבר. מה? כן, אני חושב שזה לא יפה. אז פה בעצם באים וכותבים לנו בעצם, תכלס, בהלכה מופיע ארבע פרשיות, וארבע הפרשיות הללו הם בעצם סוג של מייצגות את התורה. מי אני שאני אקבע איזה פסוקים מייצגים את התורה? לא אני. באה מסורת עם ישראל וקבעה שארבע הפרשיות הללו, שתיים בחומש שמות, שתיים בחומש דברים, הם בעצם סוג של מייצגות את התורה. ואתה צריך לקשור אותם על ידך, הם צריכים להיות בין עיניך, שים אותם צמוד 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 אליך, כדי שבסוף תורת השם איפה תהיה? לא עליך חיצונית, אלא בפיך. יש לי שאלה אליכם. באיזה יום הכי מתאים להניח תפילין? שבת. למה? כי שבת זה קדוש, תפילין זה קדוש. כי שבת זה, אמנם, באמת אני שמח שמוכרים תפילין בשבת, בגלל שזה לא כל כך נוח עם החולצות הלבנות של שבת. הקטע הזה של להרים את הזה. אבל אם נתעלם מהבעיה הזאת, ונלך עם חולצות יותר רחבות, אז בעצם היה מאוד מתאים להניח תפילין בשבת. זה נראה מאוד חפץ כזה, קדוש כזה, שמה יותר מתאים לנו בשבת. והנה ההלכה אומרת לנו, שלהפך, תפילין קשורים לששת ימי המעשה, ודווקא בשבת לא מניחים תפילין. ממש מעניין. וזה קצת, מה? אבל עכשיו אנחנו יכולים להבין. הפסוק הזה מתאר איזשהו תהליך. יש שלושה שלבים. שלב ראשון, התורה נמצאת רחוק ממך. מה? עכשיו אני מסביר למה לא מניחים תפילין בשבת, לפי הקריאה שאנחנו קוראים את הפסוקים. ועכשיו אני אומר דבר כזה. יש בעצם שלושה שלבים. אולי זה שלושה שלבים. בשלב הראשון, התורה נמצאת שם. איפה? בארון הקודש. יש את התורה. ואז אומרים, וקשרתם לאות על ידיך. כלומר, תיקח את התורה, כמו שנאמר על מלך ישראל, מה נאמר? זוכרים מה שנאמר על מלך ישראל? סתם ככה מזכיר. נכון, אז מה כתוב עליו? אז רק שנייה, אני אקרא את הלשון של התורה, שהיא תהיה מאוד מדויקת. כתוב, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. כלומר, מלך ישראל כל הזמן הולך עם ספר תורה. מי שלומד דף יומי ועבר באף על פרק שלישי של מסכת ברכות, וראה שמתואר שם אדם שהולך לבית הקברות וספר תורה בזרועו. מי זה היהודי המוזר הזה? שמתאר לו בית הקברות וספר תורה בזרועו. אלא מסבירים הגאונים, ספר תורה בזרועו, הכוונה לתפילין. זה הכוונה. זה ספר תורה בזרועו. אז אנחנו רואים את המלך, ספר תורה בזרועו. זה תפילין, זה ספר תורה. אז ככה, השלב הראשון התורה נמצאת רחוק. השלב השני הוא קשרתם לאות על ידיך והיו לזיכרון בין עיניך, התורה מתקרבת, האותיות של התורה מתקרבות, וכבר אתם מבינים שאני רומז לכך שכתוב כאן והיה לאות על ידיך, המילה אות פירושה אותיות התורה, אות, כן? והיה קשרתם לאות על ידיך, למען תהיה תורת השם, איפה? לא על ידיך, לא בין עיניך. לא שאתה קושר, מה זה לקשור? האם במילה לקשור נשמעת לכם מילה חיובית או שלילית? מה? נכון. לקשור? לא, מילה קשר זה טוב. אבל לקשור זה נשמע לתפוס, לעקוד. במיוחד שקושרים את זה על יד שמאל, שזה קצת מבטא את איזשהו עצירה של כוח השמאל. אמרתי לכם, זה לא שהוא רגיל, עכשיו אנחנו קצת, זה דרשה. זאת אומרת, וקשרתם לאות על ידך, והיה לך לאות על ידך, פה לא כתוב קשירה, והיה לך לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך, אבל מה התכלית? למה תהיה תורת השם? לא על היד, ולא, אלא, מה תהיה תורת השם? איפה? בפיך. מתי זה קורה? בשבת. כלומר, לא מניחים תפילין בשבת, לא כי לא מניחים תפילין בשבת, כי תפילין ושבת זה לא הולך ביחד, להפך. בששת ימי המעשה יש פער בין האותיות לביני, ואני צריך לכפות את עצמי, והתפילין באות ונקשרות עליי, ספר התורה נתפס בי ונאחז בי כזרועות תמנון, נכון? ואז אחרי שישה ימי מעשה שבהם האותיות היו קרובות אליי, יש פה איזה תהליך כימי רוחני. אני לא זוכר, אני מקווה שאולי לא צריך להחליט את זה. איך קוראים למעבר חומרים מכאן לכאן? פיפוע. פיפוע ובלועזית, מה אתה מדברת בעברית? מה? אני לא מכיר את המושג הזה. משהו כזה, כן, זהו. דיפוזיה? אתה בטוח? אז מה זה אוסמוזה? לא, זו סמוזה. בסדר. אוקיי. אז מה שנוצר בששת ימי המעשה זה פיפוע, דיפוזיה או סמוזה של אור האותיות, לאן הן חודרות? לתוכי. לכן עצמי צריכות קשרות, אוכלים את זה. ואז בשבת האותיות נמצאות איפה? בי. ולכן לא צריך להניח תפילין בשבת. מכיוון שהן נמצאות בתוכי כבר. ושבת שהיא עולם הבא, היא מרמזת על הבחינה הזאת של, נקרא לזה עכשיו לצורך העניין, מצוות בטלות. כלומר, הכוונה, הבחינה הזאת, שהקדושה נמצאת בתוככי המציאות built in, סליחה על הביטוי, ונדמיין את זה אולי בהמשך טיפה יותר. זאת אומרת שבסוף הפרשה מדובר על אות, והאות של סוף הפרשה זה אות מאוד רוחנית, האות, הפשט הוא אות סימן, והיה לך לאות על ידך, לסימן, אתם יודעים שרואים יהודי אחרי תפילת שחרית, אם הוא ככה הניח עם הרבה עוצמה, עם הרבה... אז אחרי זה יש לו סימן על היד, זה כמעט הפשט, כן, והיה לך לאות על ידך, סימן, התורה תהיה ניכרת, היא תהיה סימן בידיך, זה הפשט. אבל אמרנו שזה כל כך מתחבר לאותיות, כי כמה אתה שם עליך אותיות, אז האות יהיה על ידך. וזה האות של סוף הפרשה. אני רוצה, כמעט שאנחנו נראה תפילין, אני רוצה טיפה שנייה אחת רק להראות לכם שככה חזל ראו את התפילין. אני אקרא לכם מדרש שיכול להוציא מישהו מהישיבה. המדרש אומר, מדרש תהילים, מזמור א', רבי אליעזר אומר, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנו רוצים להיות יגעים בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי. נכון? זה מה שיקרה אתכם עוד כמה שנים. אמר להם, מקווה שיהיה לכם פנאי, אבל... אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיימו מצוות תפילין. אין לכם זמן ללמוד תורה, יש מסלול אחר, להניח תפילין. ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים לילה ויום. רבי יוחנן אמר, מקרא מלאו, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בענייניך. למען תהיה, תורת השם בפיך. יש שתי אופציות. אופציה אחת זה ללמוד תורה. מה אתה עושה בלימוד תורה? אתה מתחבר אל התורה. אתה לומד תורה, הנה אתה מסתכל על האותיות של התורה, מתחיל להפנים אותם, קורא אותם, שומע אותם, מבין אותם, מכניס את התורה לתוכך. למה לך לעבוד קשה? יש אופציה אחרת. תקשור את התורה ממש בפועל, קח אותה, שים את התורה ליד שלך. גלום, 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 חזק. והתורה חודרת אליך. למה ללמוד תורה? יש את האופציה הזאת. למה אתם ברוכים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? יש אופציה אחרת. מה ההבדל בין שתי האופציות? האופציה הראשונה של לימוד תורה, זה נקרא אור פנימי. זאת אומרת, אני באמת, באמת כאילו נכנס לתודעה שלי וזה. יש כאן אור אחר שנכנס לנשמה שלך לומר. יש כאן איזשהו אור מקיף. התפילין מחדירות את האותיות של התורה בדרך מסתורית ומיסטית, סגולית, רוחנית. תכף נבין איך זה יכול להיות. אבל... אז ראיתם? חקרו את הפסוק הזה כפשוטו. פשוט ככה. לא היה לך להיות על ידך, למען תהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת, בבוקר אתה מניח תפילין, אתם עושים כפל מבצעים. בבוקר אתם מניחים תפילין, מתחברים על התורה. מה? והיה מקרא מלאו. רבי יוחנן מתפלא על החידוש של רבי אליעזר, אלעזר. מקרא מלאו. היה לך להיות על ידך וזיכרון בעיניך למען תהיה תורת השם בפיך. אז בבוקר אתם מניחים תפילין, ואז אתם בעצם מתחברים לתורה, מתאחדים עם התורה, אתה מתאחד עם התורה. אחר כך אתם לומדים תורה, אז אתה יכול לבחור אופציה, או לבוא לתפילת שחרית ולא ללמוד אחר כך, או לא לבוא לתפילת שחרית וללמוד אחר כך. על פי זה אפשר להצדיק חלק מנהגי הישיבה. זה... מדרש אחד. מדרש אחר, תראו מה כתוב. מכילה דרבי ישמעאל. וזיכרון בעיניך למען תהיה תורת השם בפיך. מכאן אמרו כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה. כל הקורא בתורה פטור מן התפילין. תראו מה זה יתקבל להלכה, כן? מדרש חזק. יש כאן שתי אופציות. מה אתה עושה בהנחת תפילין? אתה מתאחד עם התורה. מתאחד עם התורה באופן מסתורי. מה אתה עושה בלימוד תורה? מתאחד עם התורה. אוקיי. יפה. אז אנחנו קפצנו בסוף הפרשה וראינו איך האותיות מתחברות לאדם. עכשיו בוא נלך ונראה את תחילת הפרשה. תחילת הפרשה נאמר בוא אל פרעה כי אני הכבזתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי שימי אותותיי אלה בקרבו. שוב אות שאמורה להיכנס אל קרבו. קרביים, בתוכו. של מי? של פרעו. לא אני זה שקפץ לי מיד לראש שיש פה אות בסוף הפרשה, ויש פה אות בתחילת הפרשה, ולכאורה פה תגידו לי מה תגיד אותיות. פה זה ודאי אות שיטי אותותיי, זאת אומרת, אני מראה את הסימנים שלי, סימנים בדרך, יש פה סימנים, סימנים לנוכחות השם. אני אשים שיטי, סימי. אני אשים את הסימנים של נוכחותי בקרבו. וזה בעצם התראה לקראת הרבה והחושך, ואולי גם מכת בכורות. מה לעשות שהארי הקדוש, אמרתי לכם משהו, אני נודד, הארי הקדוש כותב, למען שיטי אותותיי, כותב הארי הקדוש, פרעה היה כופר, ידעתי את השם. אתה לא נכנס לכל הביטויים. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. אני הולך, כי פרעה אמר, מי השם? אותיות מי? למען שימי אותותיי אלה, האותיות א' למד ה' בקרבו. אותותיי אלה. אותותיי, אותי אותיי, א' למד ה', אני הולך לשים בקרבו, אלוה, א' למד ה'. דרשה של הארי, בספר ליקוטי תורה לארי ז"ל. היינו שם. אז אני רואה, יפה, עכשיו אני רואה שיש כאן, ברור אבל שהמשמעות של האות, ברור שהמשמעות של האות שם הפשוטה היא כמובן אות מכה חזקה שמעידה על בורא המשגיח שהיא בעצם סימן, אות כעדות, כסימן, סימן שיש השם. זה בעיקר סימן, אבל אני רק רוצה להגיד לכם שכבר הארי זורק לי שגם פה יש איזשהו רמז למילה אות, לא כסימן, אותות ומופתים, אלא כמו אותיות. אות, נשון אותיות. תכף נראה. הארי אומר שתכלית מכת הרבה חושך ובכורות, היא להחדיר לתוך מציאותו של פרעה את האותיות א' למד ה'. שיטי אותותיי אלה. זאת אומרת, גם פה מדבר איתי הארי, עובר לי הארי מאותות במובן של אותות ומופתים, אנחנו נרחס את הקשר, סימני זה, הוא עובר לאותיות. עכשיו, פרעו הוא היצור הכי רחוק מהשם בעולם, נקרא לזה ככה, כי הוא מסמל פה את הרשע, את החומריות, וכשהוא צריך לפגוש את השם, אז בגלל הריחוק שלו מהשם, הוא יכיר את השם על דרך על מכות. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא, איך הוא יכיר את השם? דרך אותות, סימנים של מכות. כלומר, החיבור, אבל תכלס, בעקבות זה מה יקרה לו? הוא יתחבר אל השם, כלומר, הוא יכיר את השם. זאת אומרת, אתה יכול להכיר את השם דרך תפילין, שזה בעצם באות אותיות וישבות עליך, ואחר כך הן גם נכנסות לך. והוא גם מכיר את השם, הוא גם לומד תורה, הוא גם מכיר את השם. הוא גם בתהליך של ידיעת האלוקים. אבל אצלו, בגלל הריחוק, בגלל הפער הגדול, אז הוא רק רואה את הסימנים של השם דרך העונש. דרך המכות. בסדר? בואו נמשיך הלאה בפרשה. עכשיו נראה שיש כאן סולם האותות. וזה הולך ככה. אה יש לנו בהתחלה למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. מה האות הבא בפרשה? והיה הדם לכם לאות על הבתים. אחר כך, והיה לאות על ידך. בואו נעבור לאות הזה. והיה הדם לכם לאות על הבתים. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם. וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. עברנו לחלק האמצעי של הפרשה. חלק האמצעי של הפרשה. כן. עברנו, כן. היינו אצל פרעו. ראינו שאצל פרעו, האות הוא מכות משמיים. שהמכות האלה הן מכות ניסיות משמיים. המכות האלה הן סימנים שיש בורא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל להתכונן לגאולה, ליציאה ממצרים. ההתכוננות היא על ידי בחירה בבעל חיים ששמו כבש. בעל החיים האהוב ביותר על הקדוש ברוך הוא. אז אי אפשר להגיד, אוהב את כולם. על התנ״ך, על התורה. הקשר בין עם ישראל לסה הוא כל כך מדהים. הרי אתם רואים שזה מה שהולך ביחד כל הזמן פה. מצד אחד כתוב שאתם, מה צריך לעשות עם הסה? בוחרים אותו ביוד בניסן, ככה כתוב פה, ואז מה? למה ביוד בניסן? מה עושים איתו? שלושה ימים. יפה מאוד. זה, 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 זה מילה מאוד חשובה. כתוב פה, והיה לכם, ויקחו להם איש סה לבית אבות, סה לבית, והיה לכם למשמרת. הסה יהיה לכם למה? למשמרת. אתם שומרים על הסה. ומי שומר עליכם? הקדוש ברוך הוא. למה כתוב? ליל שימורים מול השם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. זאת אומרת שאתם משמרים את השה, והשם משמר אתכם ואתם משמרים את השה. השה זה עם ישראל. בסדר? לצורך העניין, אני אומר עוד זה נשמע לכם מוזר, מה לעשות? זאת התורה. בעיני התורה, התלה הזה הוא, תקראו לזה מטאפורה, בגלל שאני יודע שזה לא מטאפורה, אבל לצורך העניין, העשה הזה הוא מטאפורה של עם ישראל. בסדר? ו... זה רמוז ווינגד הצאן אחר המדבר. זה בעצם עשה שהוא הבן של העין מהקדה, שהוא בעצם יצחק אבינו, ועשה הזה הוא, ואחר כך בסוף הפרשה, ודיברנו על זה נדמה לי שבת שעברה, שהחמור הוא מצרים, ומצרים צריכה להוליד מתוכה את עשה. וזה בעצם, וגם פדיון בכורות פה זה לא בחמש סלעים. הבכורות נפדים, בעצם קורבן פסח זה פדיון הבכורות. כלומר, קדושת הבכורות עוברת לסה. בקיצור, הסה פה הוא כנסת ישראל. סה פזורה ישראל, הריות החלוע, אומר הנביא ירמיה. אנחנו כבשים. ולכן, חייבים פשוט ללמוד את סודות הכבשים. כי זה ללמוד מי זה ומה זה עם ישראל. אין מה לעשות. לכן, זה לא מטאפורה. טוב, שנייה אחת, נעצור שנייה אחת. בא הקדוש ברוך הוא מצווה, לשמר את עשה, ובין הארבעים של היום ה-14 כעבור שלושה ימים. ארבעה ימים, אפשר להגיד? אז מה קורה ביום 14? שוחטים אותו, ואת דמו מורחים במברשת האזוב על פתח הבית. מדובר על זה בחזאי, ודיברנו על זה בהרבה שנים, שבית עם ישראל הופך לבית מקדש. אקס-טריטוריה, כמו שגרירות בארץ זרה, בתוך הבית הישראלי, בליל יציאת מצרים, יש קדושת המקדש, קדושת ארץ ישראל, ולא יוצאים מפתח הבית וכולי, והבית פתחו, בפתחו יש דמים, דמי הקורבן. ומה נאמר? והיה דם לכם לאות על הבתים. יש לי שאלה אליכם. האם המצווה למרוח את פתחי הבתים בדם המשיכה בעם ישראל? התשובה היא... זה המשך אחד. המשך אחר. והיה אדם לכם לאות על הבתים? כן. איפה? במצוות מזוזה. מזוזה. הרי ברור שמצוות מזוזה היא המשך. מה זה מזוזה? זה אות על הבתים. זאת אומרת, גם פה רומזים לנו שיש פה, פה במצרים, זה דם הפסח, שהוא דמכם. אבל יום יבוא, והדם על הבתים, האות תהפך לאות על הבתים. זה יהיה ממש כמו התפילין. מה אותו דבר? יהיה תפילין על הבית. כן, יהיה מזוזה על הבית. דביר הזכיר פה עוד משהו מעניין מאוד. יש עוד אות אחד בתורה. והוא גם קשור לדם. והוא, שמענו עליו בפרשת, שמענו עליו פעמיים בינתיים. פעם אחת שמענו עליו פרשת לך לך, ושם נאמר, ונמלתם בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. בפתח האדם. יש לך כמה פתחים. חמישה פתחים בפנים. וגם החמישה בעצם, יותר. עכשיו כשאני מסתכל עליך, אני רואה שיש לך שני עיניים, שתי נחיריים, שבעה פתחים, ויש לך פתח למטה. טוב, לא משנה. פתח האדם זה, הדלת של האדם, זה איבר הברית, ברית קודש. בפתח אדם יש דמים, והם אות. פרשת לך לך, איפה בקשנו את הברית עוד פעם? בהליכתו של משה אל גאולת מצרים. והיא בדרך במלון, והיא בדרך במלון, ויבקש, ויפגשהו השם, ויבקש שם איתו, ותיקח ציפורת צור ותכרות את עורלת בנה. וזה כמובן מרמז לברית המילה שלנו. איפה יש ברית מילה? לא כתוב. אבל אנחנו יודעים, תכף נראה איפה זה כן כתוב, שיחד עם קורבן פסח, באותם ימי, בימים האלה, שבין י' בניסן לי"ד בניסן, זה הכנה של עם ישראל ליציאת מצרים. זה היה שלושת ימי החושך, לפי רוב המפרשים. ובבני ישראל יש אור. זאת אומרת, שיש מהפכה במצרים של חושך, אבל לעם ישראל יש אור, כי עם ישראל עסוק בשימור עשה, זאת אומרת, מה זה שימור? הוא מתייחד עם עשה, שזה עם עצמו. והוא עוד מעט שחוט עשה וישים את דמו על הבית, וגם באותם רגעים עשו ברית מילה. ו... באיזה ספר זה כתוב? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב מפורש? בספר יהושע. אומר לנו יהושע, לכן כתוב מיד, נכון, לכן כתוב מיד אחרי, מיד בסיפור יציאת מצרים כתוב כאן שכל ערל לא יאכל בו, ובספר יהושע פרק ה' כתוב לנו ויעש לו יהושע חרבות צורים וימו את בני ישראל, ואז מסבירים מה הרקע לברית המילה האמונית שעשה יהושע. אז כתוב, וזה הדבר שאמר לי יהושע, כל עם יוצא ממצרים מזכרים, כל אנשי המלחמה יוצאים במדבר, בדרך בצאתם ממצרים, כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם היהודים במדבר, בדרך בצאתם ממצרים לא מלו. מכאן למדו חז"ל, שהם עשו ברית מילה אמונית במצרים. זאת אומרת, שימו לב, יש לנו עוד אות שלא כתוב במפורש הפרשה, אבל הוא רמוז הפרשה, וכמו שאמר יאיר, הוא גם ייזכר בדינים של הפרשה, ויכול הרי לאוכל בו. עוד שנייה זה מופיע גם פה. זאת אומרת, ועכשיו, כיוון שגם אנחנו עושה, כי אז כשאנחנו מלאים את עצמנו, וכאשר אנחנו שוחטים את עשה, זה דברים שמתקרבים אחד לשני. ולפי חז"ל, גם הם ערכו את דם המילה בפתח הבית. זה כבר לא כתוב מפורש, אבל מבחינתנו יש כאן עוד אות אחד. אז... חכי, את לא דיברת לי על המשמעות שעוד. אז בינתיים, עכשיו, מה ההבדל בין האות של פרעו, שכשפרעו חווה את ההתגלות של השם, את הסימן להשם, עוד זה סימן, סימן להשם. פרעה חווה את הסימן של השם בתור דבר שיורד עליו ככופה אותו, כמרביץ לו, כנותן לו מכות, בגלל שפרעה הוא אגוז קשה מאוד מאוד. בגלל שפרעה הוא מבטא את הפער העצום בין הבריאה לבוראה. פרעה מייצג את הבריאה המתעצמת ב... אגוצנטריות שלה, הוא לי יורי ואני עשיתיני. ולכן המפגש שלו עם השם הוא קשה מאוד. האות, המציאותו של השם, היא רחוקה מאות רוחנית, אות של א' ב', אלא היא ממש מכה. כאשר אנחנו עומדים לצאת ממצרים, אז פתאום האות זה דמים, אות דם המילה, אות דם הפסח שהוא לאות על הבתים. עוד לא מצוות מזוזה, שזה אותיות. מה המשמעות של האדם הזה? המשמעות היא שהקשר עם השם הוא באמת לא כזה פשוט. אבל לא כמו המכות שפרעה סובל למכות חיצוניות. זה כבר, האדם של עם ישראל, זה בעצם תנועה של התמסרות להשם. זה תנועה של קידוש השם. לא קידוש השם של החיים, כמו שאולי נפגוש בהמשך. אלא יש פער בין האדם לבין השם, בין הבריאה לבין בוראה, אבל הבריאה נמצאת בהתמסרות אל השם, שזה בעצם קורבן. דם, הכבש זה הוא קורבן, הכבש זה אנחנו, אנחנו עוקדים את עצמנו אל השם. זאת אומרת, ואנחנו יודעים שיש פה דם, כלומר יש פה כאב, יש פה, זה בייסורים, זה לא כל כך פשוט, הקשר הזה עם השם, הוא מייסר, הוא כואב, ויש פה תנועה של התמסרות. ככה אנחנו חווים את המפגש עם השם, האות של השם, הסימן של השם, הוא בא בדמים שלנו שהם כולם התמסרות והליכה אל השם מתוך כאב מייסר. אבל יש כאן איזשהו סימן, תדעו לכם, יום יבוא והדם הזה יתהפך לאותיות. ואז מגיעה, יצאנו ממצרים, נגאלנו, יצאנו ממצרים, כאילו עברנו את כל התהליך הקשה של הבקיעה הזאת מתוך מיצרי מצרים, ואז פתאום יש לנו פרשיות שעיניהם נשואות רחוק. ויאמר משה אל העם, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, ארץ זבת חלב ודבש. אמצע הפרשה הראשונה של התפילין פה. הפרשה השנייה של התפילין, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך. זאת אומרת, שמדובר כאילו על העתיד. מה קורה בעתיד? כל הקשר עם השם מתבטא אחרת. והיה לך לאות על ידך. כלומר, פה זה כבר התפילין, ממש. זה כבר האותיות מאוד ברורות. ועוד עתיד, יותר מהעתיד הזה, למען תהיה תורת השם בפיך. שאמרנו שזה מרמז שהאות נכנסת פנימה, ואז היא הופכת להיות השבת. למה השבת? איפה האות האחרונה שעוד לא פגשנו אותה עכשיו? איזה אות בכלל לא נזכרת פה, אבל היא פה. איזה... מה? ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ביני, ושמרו בני ישראל. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. זה האות האחרונה, השבת. מה זה השבת? השבת זה שהאותיות כבר נכנסו פנימה, לתוככי החיים, לתוככי האדם, ואז מה כתוב על השבת? מה המצווה של השבת? אם תשיב משבת רגליך, וקראת השבת עונג, אז תתענג על השם. זה הקשר עם השם, קשר של עונג. תראו איזה מהפך, ממכות חזקות על פרעה, שככה הוא פוגש את האותות של השם, אל ההתמסרות של כנסת ישראל בדרכי יציאתה המצרים, בדרך הארוכה של האיסורים, לתנועה של התמסרות, של דם. כן, ברית המילה מבטאת את הפער, זה איבר הברית עם כל ניסיונותיו וכל תאוותיו, ושם אנחנו חוקקים, רואים את השם, וזה בא עם דם, והמהלך הגדול שכנסת ישראל, שעשה הזה, עשה פזורה ישראל, הראיות החלואה. ויש דם על הבתים, ומסביב, מה יש מסביב לבתים האלה? יש מכת בכורות, צריך להינצל, מה שבשנים עברו דיברנו שהבית הזה משמש מקלט ממכת בכורות, שהיא המכה היחידה שאמורה להיות גם על עם ישראל. זה לא כזה פשוט. אלמלא נכנסתם לבתים, ואלמלא מסרתם את עצמכם אל השם. אמרנו פעם שהבית הזה שאנחנו מוגנים בו, זה בית שכל כולו בחיפזון. חיפזון זה מלשון המילה חיפצון. חיפצון זה מלשון המילה חפץ. זאת ההשתוקקות שלכם להיות בתוך בית המקדש. ההתאחדות, אבל זה עכשיו מצרים, אנחנו בתוך מצרים, ומשתוקקים לבית המקדש, זה החיפזון, זה הדריכות, נעליכם ברגליכם. מותר להיות במצרים רק אם הנעליים חגורים לקראת הליכה לארץ ישראל, זה היתר היחידי להיות במצרים. אנחנו נמצאים בהשתוקקות עצומה לארץ ישראל, ואז, אבל אנחנו במצרים, לכן יש פה הרבה דם, זה בדרך. אבל כבר רומז את המצווה של האות של הבתים, שיום יבוא וזה יתהפך למזוזה, ועוד רגע אנחנו יוצאים, ואנחנו עוד לא יכולים למשים מזוזה, כי מזוזה תהיה בבתים האמיתיים. הבתים האמיתיים איפה הם יהיו? בארץ ישראל. אבל לפחות עכשיו שאנחנו יוצאים, אנחנו יכולים כבר לשים את האות על היד, שזה התפילין, וכבר אפשר לשער שיום יבוא והאות תהיה, כך שתורת השם תהיה בפינו, ונגיע אל האות של השבת. בעצם אפשר לקרוא לפרשה שלנו, סולם האותות האותיות. עכשיו, ניתן עוד רובד נוסף, וזה נעצור. כי מה השעה כבר? פרשש. זה בדיוק 10 דקות, זה בדיוק מתאים. הרווחתם שעה היום. אותיות. יש מי שאומר לי, בשיעור הזה אתה אומר דברים רחפניים. איך יכול להיות שאותיות התפילין יתמזגו ויהפכו לאחד ממני? לימוד תורה אני מבין. לומדים תורה, לא כשלומדים סדר נשים ביום אחד, אבל כשלומדים תורה לאט לאט. ללמוד סדר נשים ביום אחד זה כמו להניח תפילין קצת. זה נקרא לטבול בתורה, שזה מצוין. אבא שלי פעם סיים את השס בדף יומי. אז הוא ביקש ממני לברך אותו ביום סיימה. אז אמרתי לו, אבא, אתה לא יודע את השס, אבל טבלת בשס. אני מקנא בך. נטבול. טבלת. זה גם טוב. בסדר. אז סדר נשים ביום אחד זה לטבול בסדר נשים. זה מצוין. וזה כמו להניח תפילין. בסדר גמור. אבל זה לא באמת ללמוד תורה עכשיו. אז מה, מה זה להניח תפילין? מה, מה אתה מניח תפילין? מה אתה עכשיו? זה? אתה חי במטאפורות? לא, אני לא חי במטאפורות. אני אסביר לך בדיוק. שימו לב טוב. מאיפה באו האותיות האלה שכל הזמן אנחנו עסוקים בהן? אותיות הופכות לאותות, נכנסות לאדם. מה הסוד הדבר הזה? יש פסקה אדירה ברב קוק שהופכת את הרב קוק בעיניי לרוח אפנו, משיח השם, נביא, כמו עוד 1,000 פסקאות של הרב קוק, אבל זה אחת מהן. מלאה היא הנשמה אותיות, מלאות אור חיים. עכשיו אני קיצצתי את איזה אורות ארץ ישראל, לא זוכר איזה אות, וזו פסקה מדהימה, אבל ככה הוא מתחבר אליה. אורות ארץ ישראל, בתוך ספר אורות, יש אורות ארץ ישראל, פסקה שמתחילה מלאה היא הנשמה אותיות. אני עכשיו קורא לך, אני קורא לכם אותה רק, את לא צריכים, פשוט תעצמו את העיניים ו... אני קורא אותה בדילוגים וגם בשינויים, כמה שנקרא, כאילו קצת תרגמתי אותה, לא תרגמתי, אבל סידרתי שם את המשפטים קצת שונה כדי שהיא תראה מבונה. מלאה הנשמה אותיות, הנשמה מלאה אותיות, מלאות אור חיים. האותיות מלאות דעה, רצון, רוח בתא, מציאות מלאה. מזוהר האותיות, דרגות בניין החיים מתמלות זיו חיים. בגישתנו למצווה, מתגדלות האותיות שבמהותנו. נוערות עלינו אותיות מקורות התורה. מתנסעות לעומתן אותיות החיים המלאות זיו. תסיסה הרת עולמי מתהווה. בסוגריים, אפשר לעצור פה, אבל בסוגריים, בשביל הרב קוק אומר, בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. מחשיפות נערה, יונקות מהחיים של כנסת ישראל, מושפעות מסוד יצירתה המקורית. כל הכתוב לחיים, בירושלים. זהו ספר החיים. הציפייה לראות באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מגדלת את אותיות הקודש, אותיות החיים הישראליות. עצרו. היה, איפה יש אותיות? איפה האותיות נמצאות? בתורה. התורה, התורה מלאה באותיות. היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה, הוא בורא את העולם. זאת אומרת, האותיות האלה, מהם נבראו שמיים וארץ. האותיות האלה של התורה, זה בעצם כל אות, זה אור אלוקי, זה שפע אלוקי, זה מלאכים, הצירופים של האותיות, האותיות עצמם, הצירופים שלהם. זה בעצם השורשים הסודיים של הבריאה. זה השורש של הבריאה. זה בעולם האצילות, שאתה הולך לטייל, לא, שאתה הולך לטייל, ואתה מתאר לך מעולם העשייה, מעולם היצירה, מעולם היצירה, מעולם הבריאה, מעולם... אתה מגיע, עברת את עולם הבריאה, חצית את הנהר הגדול בין עולם הבריאה, עולם האצילות. מה אתה רואה שם? אתה רואה שם את כל העולם שלנו פה, אבל אתה רואה את האותיות שלו. פשוט רואה אותיות, כן? לא הייתי שם, אבל ככה כתוב. אז הקדוש ברוך הוא בורא בסודות, שכתובים בתורה, באותיות, ומתוכם הוא בורא את העולם, ואז שהוא בורא את העולם, האותיות מתחבאות בתוך העולם. כלומר, העולם הוא לבוש של כל האותיות האלה. ויש מקומות שהאותיות בולטות יותר, ובולטות פחות. למשל, אצל פרעה, האותיות מאוד מאוד לא בולטות, ולכן צריך להכות אותו כדי לגלות. כמו שאנחנו מכים את עצמנו בימים נוראים, ולכן בעצם יש לי שאלה אליכם, שאלה אליכם. איפה התורה כתובה? התשובה היא בנשמה. כלומר, חיי העולם נוטה בתוכנו. האותיות של התורה נמצאות בתוכנו. מה ש... עכשיו נלך ברוורס. בשבת לא צריך שום דבר. אתה כמו שאתה, כאותיות בולטות ממך. היא שבת, היא העתיד לבוא. רגע לפני השבת, בששת ימי המעשה, האותיות נמצאות עליך, האותיות החיצוניות. אבל מה שהן עושות, הן מעוררות את האותיות הפנימיות. לכן זה לא נכון מה שאמרתי מקודם, שזה דיפוזיה. אז יותר דומה לתהליך שנמצא בהלכה, מצא מין את מינו ונאור. כלומר, זה כמו שאתה שומע משהו, הוא מזכיר לך חוויה. הגוף, הנשמה שלנו ראה את האותיות, ואז היא חיה את האותיות שבקרבה. אות מול אות, כך מסביר פה הרב קוק. כשאנחנו קיים מצווה, אז האותיות של התורה מתחברות לאותיות של הנשמה, ואז הנשמה אומרת לאותיות של המצווה, וואי, אני מכירה אתכם. אתם זה אני. ואז הנשמה מתעוררת. זאת אומרת, כשמניח תפילין אתה מעורר, כן, המהר"ל כותב שלניח תפילין זה כאילו להשקוט את השורשים שלך. אתה מעורר את הכוחות הסמויים שיש בך. ואז הולכים אחורה, כמו שאמרנו בתיאור, שכשהאותיות עוד נמצאות עמומות בתוכנו, בדרך האיסורים הארוכה של עם ישראל, אז באמת האותיות מתבטאות בדם, כלומר, ביכולת, אתה לא יכול לחיות עם זה, אתה צריך להתמסר לזה. זה עוד לא חי בך בצורה הרמונית, עם הרבה כאב. ואז הולכים אחורה לפרעה, שזה המצב הכי גולמי של העולם, שבו בעצם העולם נמצא בתומעה, והוא צריך לקבל מכות, כדי שהאותיות ייחשפו. אבל האותיות הן נמצאות בתוככי החיים. האותיות זה שמות השם שמהם נברא העולם, ובשבת הן מתגלות בצורה פשוטה. בשבת הן מתגלות בתפילין ובמזוזה שתהיה על הבתים בארץ ישראל. שבת שלום. תודה רבה.